אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
למדתי את לימודי הימאות ופירקתי מנועי דיזל בגודל של בניין, ועסקתי בכל הדברים שהם לא ספרות. אבל אני זוכר שהיה איזה רגע אחד שבאמת נחשפתי לזה, ודרך הסיפורים של ג'ק לונדון וזאב הים, ואחר כך המינגווי, כולם ברצף, ואתה פתאום אתה מגיע גם למובי דיק, ואתה קורא את כל הדבר הזה, ואתה מבין שבסופו של דבר התרבות היא תרבות ים. היא נולדה אצל ימאים ממלוויל ודיקנס, במסעותיו, ודרווין כמובן במסעותיו, וכולם כתבו פחות או יותר כי הים הוא היה השער לעולם הגדול.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אורח אחד באולפן היום עם חמישה ספרים אהובים וחשובים לו, וגם שני ספרים חדשים שלו. התוכנית הזאת הוקלטה ימים אחדים לפני השבעה באוקטובר, ולכן השידור שלה נדחה. וכעת, חצי שנה אחרי, אנחנו עדיין במלחמה, החטופים לא שבו, אבל החלטתי שגם הקולות שיעלו כאן היום בשיחה שלנו, קשורים ביחסנו לבעלי חיים, יש להם מקום היום. ונפתח בקריאה של כמה משפטים. מה הם יודעים כל המלומדים הללו, כל הפילוסופים הללו? הם שכנו את עצמם כי האדם, הנפשע שבכל המינים, הוא נזר הבריאה. כל היצורים האחרים נבראו רק כדי לספק לו מזון, אור, ולסבול איסורים והשמדה. עבור בעלי החיים כל יום הוא טרבלינקה. את המילים הללו כתב הסופר חתן פרס נובל יצחק בשבי זינגר בסיפורו כותב המכתבים. ואיתן אני אומרת שלום לסופר, למשורר ולעורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות אלעד זרת. שני ספרים חדשים שלך ראו אור, הרומן המשלוח שהוא למעשה וידוי של אדם שעובד באונייה, שבה שולחים בעלי חיים על פני הים מארץ אחת לארץ אחרת עבור תעשיות המזון ועוד, וספר שירה ששמו העגל, שגם עוסק ביחסנו אל בעלי החיים שסביבנו וגם באהבה. שני הספרים כמובן כרוכים זה בזה, ואני אבקש ממך אלעד לקרוא את פתיחת ספר הפרוזה שלך.
2061. הפעם הראשונה ששחטתי עגל במו ידיי הייתה חודשים ספורים אחרי שעליתי לאוניות המשלוחים החיים. הפלגנו לנמל קופר דרך הים האדריאטי. זה היה בחורף והיה קר, קור שנצמד אל העצמות וחפר בבגדים האהבים. והם המתינו לנו שם בסלובניה 5,000 עגלים שנאספו מליטה ומכפרים מסביב, דחוסים ומותשים במסעיות הכבדות, חלולים ומחוללים. פרקנו אותם אל בטן האונייה ונתנו להם לאכול והובלנו אותם לשחיטה. הוא היה שמן וכבד, העגל הראשון ששחטתי, והוא היה צעיר ופעלתן. העגלים התחלקו לשמנים ושריריים, והוא ללא ספק היה מן השריריים והשמנים גם יחד. כל אותה שעה בזמן שפרקנו והמסנו עגלים תשושים, הוא התרוצץ מקצה לקצה באונייה, מריח את צחנת הבגרים וחלקי האיברים שנספגו ברצפת הסיפון משנים של הפלגות, כמו מבין לא מבין לאן לוקחים אותו ומה נגזר עליו, ומה הטבע פקד עליו לעשות ברגעים כאלה כדי לשרוד. לא היה שם אף אחד מלבד שנינו, וגם אני זזתי מקצה לקצה כמו אינדיאני שמסתער על בופלו או על סוס פרה, הקשבתי לרעשי המנועים, מדדתי את נשמותיו, חשתי בתנודות הרוח עד שהעגל עצר והביט בי בעיניים מלאות וחאות, עומק נשקף מהן כמו הגולה הכחולה ולא הרקנות או מסך האשן שראיתי בעיניהם בזמן שהתעברו בהפלגות, ואמרתי לו רגע לפני, אני הולך לשחוט אותך, באבי אביך אני אשחוט אותך, ואתה לא תתנגד.
אדם הגיבור שלך, ולא סתם אתה קורא לו אדם, זה שנתן שמות לכל החיות. ילד בן למשפחת מאגרים שמגיעים לארץ, והוא מתגלגל לעבוד בוניית משלוחים, חיים. אלעד, איך מתחיל הספר הזה, המשלוח?
טוב, המשלוח הוא בגדול רומן מסע. בליבו יש סיטואציה מאוד מאוד טבעית לנו כיום, שנקראת משלוחים חיים, ועומד שם מפגש בין בן אדם, בין שולח לבין נשלח. שנים של הפלגות, שנים של שחיקה, שנים של יסורים וסבל, והוא פשוט זורם עם זה. הוא זורם עם זה בלי בכלל לחשב את צעדיו, הוא עושה את זה כמו שצריך לעשות את זה.
והרומן הזה תבול כולו גם בהתכתבויות שלך עם סופרים. קראתי קטע מבשבי זנגר, מהסיפור שלו כותב המכתבים. מובי דיק נמצא כאן עם ישמעאל שלו, ותכף נתייחס לזה. גם הרומן של אלבר קאמי הזר מהדהד פה, ועוד ספרים, אבל הוא בעצמו מורכב בעצם מעדויות שמצאת של וטרינרית אוסטרלית, שעבדה גם היא על האוניות האלה. על האוניות האלה עובדים וטרינרים כדי לנסות להקל את הסבל של הבהמות, לא שהן מצליחים ומצליחות לעשות את זה. אתה קראת את העדויות, כי היא בשלב מסוים עשתה פוס, והלכה והעידה נגד החברה שבה היא עבדה.
כן. אז בגדול, דוקטור לין סימפסון, שהיא בעצם הווטרינרית שחשפה את אולי הראשונה לחשוף בצורה מאוד מאוד אמיתית את מה שקורה שם, היא לא הייתה הטריגר הראשוני. כלומר, הטריגר הראשוני כמובן היה העניין של, של מסעו של בן אדם שבאמת איבד אולי כל משמעות, ולכן הוא פנה למקום אחר כדי לחפש משמעות אחרת, והוא התגלגל אליה, אפשר להגיד כמעט בעל כורחו. אבל לין סימפסון, שהיא הייתה שם, היא פשוט הביאה במובן מסוים את העדות אולי הראשונה שאני מכיר ממה שקורה שם. אוניות האלה הן שמורות מכל, אף אחד לא מדבר עליהן, כי זה קשור לכולנו. בין אם אנחנו רוצים או לא, בין אם אנחנו אוכלים בשר או לא אוכלים, בין אם אנחנו שייכים ישירות לתעשיית הבשר או לא, או פועלים בשמה או לא פועלים בשמה.
כי האונייה הזאת היא מיקרוקוסמוס של האנושות, כי היא בעצם מובילה בעלי חיים לשחיטה אל מותם, אבל יש שם הרי מעמדות של העובדים.
נכון,
מי שמוביל
בדיוק.
אותם מהקפטן, אלה אנשים שבעצם חיים פחות או יותר או ישנים לצד הבהמות, אמורים לנקות את הצועה, נכון. לשמוע את הצרכות שלהם במעמד הנמוך ביותר, הם בעצם כמו בהמות. היא מיקרוקוסמוס של האנושות הקפיטליסטית האכזרית, יש לומר, האונייה הזאת.
את עומדת על זה נכון, כי במובן מסוים האונייה הזאת היא, מעבר לעובדה שהיא עוסקת בעלי החיים, כן. ובסבל שלהם, היא עוסקת בבני אדם, ומה בני אדם צריכים לעשות כדי לשרוד, כדי לחיות, כדי להתקיים.
שאתה אומר שיש כאלה שעובדים שם ואולי אין להם ברירה, אין להם את הבחירה, אולי גם אדם.
אני חושב שאדם הוא סוג של הלני דף שאפשר פשוט למשוך אותו ולעצב את תודעתו, כמו שמעצבים תודעה של הרבה מאוד אנשים. אבל מרבית האנשים, זה לא רק שהם לא בוחרים בזה, הם פשוט מאוד נפלו לזה. כלומר, הם היו חייבים מכוח המציאות, ממצב החיים הנוראי כן. שפשוט נפל עליהם, לעשות הכל כדי לשרוד. אף אחד לא רוצה לא להיות סטוקמן ולהוביל בעלי חיים, זה לא עבודה נעימה. אני בטוח גם לא בתור בן אדם שאוכל בשר ומאמין בלב שלם באכילת בשר. אף אחד גם לא רוצה אבל לעשות הרבה דברים. אף אחד לא רוצה לנקות, סליחה על הביטוי, לסכנים את התחת או לרחוץ אותם באמבטיה.
ואתה אומר, הספר שלי בסוף הוא על כל זה.
הספר שלי הוא על אנשים השקופים?
כן, השקופים.
ולא רק האנשים, כלומר, על הדמויות השקופות האמיתיות שקיימות פה בעולם הזה. ולמה? למה אנחנו בוחרים במודע ובבחירה לא לשים עליהם את הדעת? אני חושב שתפקידה של האומנות להצביע,
כן.
בין אם היא עושה את זה בצורה ישירה, או בין אם היא עושה את זה כאלגוריה. ואני חושב שהספר הזה, מעבר לעובדה שהוא באמת רומן בדיוני, נגיד את זה ככה, אין שום דבר, אגב, אני חשוב לי מאוד מאוד לציין את זה, זה לא עדות, זה כן. לא ספר עדות, זה רומן.
אתה קורא לזה רומן מסע, אני קוראת לזה רומן וידוי. אנחנו ב-2061, בעתיד הלא מאוד רחוק, זה לא מדע בדיוני, אבל אותו אדם יושב בכלא, מחכה למשפט, בעת משפט, ואתה אומר, 2061, אנחנו נציין 100 שנים למשפט אייכמן.
כן.
עוד אחד שפשוט עשה את העבודה שלו.
כן.
ואם השתמשת בפרוטוקולים של אותה וטרינרית, השתמשת מאוד בפרוטוקולים ממשפט אייכמן,
לגמרי.
כדי לכתוב את המילים שלך אלעד.
נכון.
ואתה עושה פה איזו השוואה בין המשפט שמעמידים את האדם, הקהילה מעמידה אותו ב-2061 על מה שהוא עשה, לבין המשפט שאייכמן.
אני...
הבנליות של הרוע.
כן, כן, הבנליות של הרוע. הרבה דובר על משפט אייכמן, האם הוא התנהל כמו שצדק צריך להתנהל, האם החיפוש אחרי צדק עמד בראש הכותרת של משפט אייכמן. חנה ארן עשתה את זה
כן.
בלייב, זאת אומרת, בזמן. והיו מנגד אנשים שסיקרו את זה ופשוט הוציאו את כל קרבם הרגשי. זאת אומרת, זה באמת נושא אמוציונלי גם, כי אנחנו פה שופטים את הטליין. עכשיו, איך אנחנו קוראים בעצם לטליין שבמובן מסוים נשלח על ידי חוק ומשפט? איך אנחנו מסבירים את זה?
שהיה נכון. לתקופת הרייך.
בדיוק. מה קורה שעולם הערכים משתנה? שאנחנו אומרים, רגע, זה לא היה נכון, זה לא היה מוסרי, המוסר הזה לא תואם את עולם הערכים שלנו כרגע, ואנחנו נשפוט את האנשים שעבדו בתוך עולם הערכים הזה בצורה הקלוקלת שאנחנו רואים. אייכמן הוא לא, מבחינתי, אני לקחתי אותו כנקודת משענת רק בגלל שבאמת ההשוואה הזאת היא, של שואת בעלי חיים, נעשתה בעבר,
כן.
והטרידה לא מעט אנשים.
כן, כי יש אנשים שאומרים מה פתאום משווים, ושוב, בראש ובראשונה, בשבי זינגר, חתן פרס נובל, שאומנם הצליח לברוח, ברח, מאירופה, אבל משפחתו כולה נרצחה שם.
כן,
בשבי זינגר אמר מה שהוא אמר, אבל אתה בוחר במשפט של אייכמן, כדי... לכתוב את המשפט של הגיבור שלך.
כן, אני חושב שהפרוטוקולים היו באמת איזשהו מודל מאוד מאוד נכון עבורי, גם בגלל הצורה שבה הם התנהלו, המשפט. זאת אומרת, לפני שכתבתי את הרומן, פשוט התחלתי לשבת ולקרוא את כל פרוטוקולים של משפט אייכמן. זה דברים שנמצאים ברשת, זה דברים מרתקים. הדיון הזה שבו איך בכלל שופטים, איך בכלל מצדיקים מעשים של בן אדם שהוא עשה בצורה כל כך זוועתית, כשהבן אדם הזה אומר, אני בסך הכל הייתי פקיד, מה אתם רוצים ממני? יש לכם פה מדינה שלמה שעכשיו אתם הולכים לעשות איתה שלום, זאת אומרת, עשיתם איתה שלום, זאת אומרת, כל העניין הזה בכלל, איפה אתה שם את הגבול האדום שאומר, זה כן, זה לא. מי כן, מי לא. ואנחנו עושים את זה כל הזמן.
ושזה לא רק אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה גם משתנה בין התקופות.
נכון.
פעם משהו שהוא אסור מותר, ופעם משהו שהוא מותר אסור. ואמרתי רומן וידוי, כי הוא כביכול מדבר למישהו שנמצא בתא לידו, הוא שמו ישמעאל, או שהוא הוזה שיש מישהו שנמצא בתא לידו, כן. או שמו ישמעאל המספר של מובי דיק.
כן. אז ישמעאל הוא באמת איזשהו אב טיפוס ש... היה לי בראש, פחות או יותר מאז שקראתי את מובי דיק אי שם בצבא. דמות מאוד מאוד גברית ימאית, שמכילה גם הרבה מהפכפכות המוסרית שלנו.
כן.
ואיך אנחנו מסתכלים בעצם על המוסר האנושי.
וישמעאל זה גם האחר המוחלט.
נכון.
זה שגורה של המדבר.
נכון.
זה שהוא...
הרבה סמלים מכילים את השם.
הילד הזרוק,
בדיוק,
הנטוש.
בדיוק, הילד הנטוש. גם בשם עצמו, שמסתתר נכון. כמובן הישמעאל.
אל.
שהוא בעצם האלטר אגו הזה.
כן.
שמכונן על הכתף כל הזמן שהוא יושב בבית המשפט. זה
כן.
נקרא...
שיושב בתא הכלא.
בדיוק.
במהלך המשפט ומדבר על דמות...
בדיוק.
הזויה כנראה בשם ישמעאל, כן, אז בוא תקרא קצת.
קראו לי ישמעאל כל קורא בבית המעצר. לפני שנים אחדות, אין זה חשוב כמה בדיוק, בעת שלא היה או כמעט לא היה כסף בארנקי, ולא היה לי דבר שיעניין אותי על החוף, אמרתי בליבי שאולי אפליג מעט כובע חוב והראה את חלקו המימי של העולם. ממש עוררת בתא המעצר, אני מסתכל לצידי אל מחוץ לסורגי הדלת, והוא ממשיך בצעקה. אמרתי בליבי שיהרוג חיות. אתם יודעים איך נשמע כל המצפון בלילות שקטים ואכולי זיכרון? איך נראות פניו של המצפון, כל צחוק צבחני ניסה במסדרון בית המעצר. אני מוכן להישבע שהמצפון נמצא בתא המעצר לידי כאן בתא 32. יושב אדם שקורא לעצמו ישמעאל, מזמר לקטעים ממובי דיק, והוא יושב כאן במטרה אחת להוציא אותי מדעתי. הרומן עצמו, המטרה שלי בכל אופן שכתבתי אותו, או במהלך הכתיבה, המטרה הייתה באמת לנסות ולתפוס איזושהי רוח הרבה יותר רחבה, הרבה יותר כללית, ממשהו נקודתי. עכשיו שג'יין, זאת אומרת, הגיבורה שעומדת גם לצד...
הווטרינרית.
ווטרינרית שעומדת בהפלגות לצד אדם בן קולמן, ומסמלת פחות או יותר באמת גם איזשהו רפרנס לעדויות של לין סימפסון הממשית והמציאותית. כשהיא מתארת ושהיא חושפת את כל הדבר הזה, ושהיא חוזרת אחר כך אחורה לבית המשפט להעיד נגד אדם וכל מה שהיה שם, יש איזו נקודה שהיא באמת אומרת שכולנו היינו שם.
כן.
כולנו עשינו את זה. זאת אומרת, היא מבינה גם...
זה גם נכון בשרשרת תעשיית הבשר. ושוב, אתה אומר, אני רוצה, זה רומן על אנשים, לא רק על בעל החיים ותעשיית הבשר, אבל בסוף, בכל זאת, זה חוזר בחזרה. כשאתם מקבלים את הצלחת עם בשר, אני רוצה שתשמעו את הקולות.
כן,
תשמעו את הקולות שהביאו את הבשר עד הלום.
אני רוצה שהם ישמעו את הקולות, אני רוצה אבל גם שהם ישמעו את האנשים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד...
גם את האנשים, כן.
בדיוק, יש הרבה מאוד דברים שמרכיבים את הפאזל הזה. הרי הפאזל הזה הוא לא חד-ממדי, יש לו הרבה מאוד מרכיבים, וזה יכול להיות... דתי, וזה יכול להיות פילוסופי, וזה יכול להיות כמובן מוסרי, אבל זה גם יכול להיות סוציולוגי, וזה גם יכול להיות, כמו שאמרנו, כלכלי. הכל, כל המרכיבים האלה, כל הפוליטיות הזאת, המורכבות החברתית העצומה הזאת, מתנקזת למקום הזה של הצלחת.
ואמרת דתי, הצד השני של הדתי זה גם הקרבת הקורבנות ביהדות. אתה כותב אבל פה בשולי הספר, העולם יארס... בידי אלה שצופים מהצד. אז מצד אחד, אתה לא מעניק לנו את מתנת הספרות שלך כאיזה כתב אשמה. מצד שני, בכל זאת, אתה אומר לי בשקט, אל תעמדי מהצד.
אני אגיד את זה מאוד בזהירות. בשביל לעשות קלוז'ר לעניין הזה, אני לא אקטיביסט, אני לא חושב שיש לי את הכוחות הנפשיים להיות. אני מברך מאוד על אלה שכן. אבל, וזה מתקשר לנקודה הבאה שלי, שאומרת שתמיד שואלים אותי, האם טבעונים, הם אלה שיצילו בסופו של דבר את בעלי החיים? אז התשובה שלי היא חד משמעית, לא. אני לא חושב ששיטה, תשתית כל כך גדולה, יכולה להשתנות מהפרט.
כן.
התלונות שלי בכל הנוגע, נגיד, לצער בעלי חיים ולמשבר האקלים ולמזהמים, הם תמיד יהיו כלפי, בין אם זה ממשלות ובין אם זה בעלי האון.
כן.
בעלי האון והממון הם אלה ששולטים בתעשיות שלמות, והם ימצאו תמיד דרכים, גם אם תהיה הפחתה ואנשים יהפכו להיות יותר טבעונים, הם ימצאו דרכים שיהיה יותר עופות בפריג'רדים של אנשים. השיטה הקפיטליסטית תדע לנענע את ההריסה ולהגיד, בשר זה חיוני לכם.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן נמצא איתי הסופר והמשורר אלעד זרת, הוא פרסם שני ספרים שכרוכים זה בזה, הרומן המשלוח וספר השירים העגל, שעוסקים בעגלים שנשלחים אל מותם, אל תעשיית הבשר, אל הצלחות שלנו. ספרות, כמו שאתה אומר, לא אמורה לעשות לנו נעים, ספרים מרתקים. גדלת ליד הים בקריית אתא.
כן, נכון.
ואחר כך עבדת.
כן.
על אונייה.
כן.
בים.
גדלתי בבית של שני אנשי קבע, יוצאי חיל הים, חיל הים היה סוג של, אתה יודע, אני תמיד אומר שהתחפושת הראשונה שלי בגיל 6 זה היה לאלוף משנה עם מדים לבנים בחיל הים. זה פחות או יותר לאן שהסלילו אותי.
שוטי, ספינתי.
בדיוק, שוטי, וכל הדברים. אבל הים הוא במובן מסוים, הוא לא אנחנו נוהגים להסתכל על הים באיזשהו סוג של מרגוע או חופשה. הים הוא מבחינתי, ים הוא עבודה, הוא קודם כל המקום שבו באמת גיליתי את עצמי. בגיל 14 עברתי לבית ספר לקציני ים באקו, שם גיליתי באמת מאיפה נולדו התאים האלה, מאיפה התפתחו חיים, ולמה אני אומר את זה. כי יש הרבה דברים בחיים שמכשילים אותך וגורמים לך, מחשלים אותך יותר נכון, וגורמים לך להסתכל על דברים אחרת, באור אחר. פרופורציות, זו מילה מאוד חשובה. ושם, באמת בבית ספר הזה, גיליתי את הפרופורציה הזאת. למדתי את לימודי הימאות, ולמדתי את לימודי המכונאות, ופירקתי מנועי דיזל בגודל של בניין, ועסקתי בכל הדברים שהם לא ספרות. רחוק מהדברים האלה. אבל אני זוכר שהיה איזה רגע אחד שבאמת נחשפתי לזה, ודרך הסיפורים של ג'ק לונדון וזאב הים, ואחר כך המינגווי, כולם ברצף, ואתה פתאום אתה מגיע גם למובי דיק, ואתה קורא את כל הדבר הזה, ואתה מבין שבסופו של דבר התרבות היא תרבות ים. היא נולדה שם, כי הים הוא היה השער לעולם הגדול. עכשיו, כשאתה כותב על העולם הגדול, אתה צריך לחצות אותו. אז זהו, אז פה נוצר החיבור הזה, החיבור היצירתי בין המעשיות לבין באמת מה שעולם הרוח יכול להעניק. אחר כך שירתתי בצוללות, 5 שנים מתחת למים, פחות או יותר, נתנו גושפנקה סופית על מה אני רוצה לעשות, ובאמת למדתי ספרות ופילוסופיה, וככה באמת התגלגלתי, הרומן הזה מכיל הרבה מהמקום הזה של הים.
מכיל הרבה ממך. כן. מהים. תפסה אותך שערה פעם?
כן.
תדעה כזאת, כמו שאנחנו רואים בסרטים?
לא, כמו שבסרטים, לא. פעם אחת הפלגנו לטורקיה, לא לטורקיה, סליחה, זה היה לקפריסין, ובדרך חזרה...
מה, ממש קרוב.
כן, זה קרוב, אבל הקרוב הזה יכול להיות במונחים מסוימים קצת אכזרי. זה היה קצת ים נחמד, חביב. זה תלוי כמובן...
רגע, ואז פתאום?
אתה מתמודד. אתה מתמודד, אתה לא לבד. אני לא טום הנקס שם בלהתחיל מחדש, פורס איזה בד שהוא מצא. אתה מתמודד, אתה עושה את זה, ואתה צולח את זה, אתה מגיע לחוף, אתה חוזר מהחוף. אני גם הפלקתי על אוניות סוחר שהביאו סיטרואן ממרסי, הבאנו סיטרואנים ממרסי לארץ, זאת אומרת, במובן מסוים.
בגללך הפקקים, בגללך.
בדיוק, אנחנו הבאנו את כל הדבר הזה.
אתה שעת גם היום? מפליג?
פחות. יוצא לי מדי פעם הבנות שלי שתות, הן בחוג שייט של אופטימיסטים וזה, אז קצת עכשיו זה חוזר לי העניין הזה, אבל אני נמצא הרבה מאוד בים.
אנחנו מדברים רבות על הרומן, אבל יש גם לצידו ספר שירה. הם יצאו ביחד. בעצם ספר השירה, העגל, הוא הדבר הראשון שנכתב, כי אתה משורר, זה ספר השירה השני שלך, העגל. בוא תקרא את השיר שפותח את הספר, בבקשה.
פרה צועדת אל מותה. היא סוחבת רגל על מוטות ברזלים, חלולה, פגומה, 7 שנים השתאבדה, נתנה חלב, נתנה עגלים, והם יצאו מתוכה ונלקחו לשחיטה. וכבר חדלה לתרום לסגסוג החברה, למספרי התפוקה שיפארו את המדינה, את המוצר, במעבר הצר, בנציבי בטון מוכתמים, בדם ובהפרשות ובזהומה, היא תדע את לכתה. היא לא תתנגד. ניסיון העבר לימד אותה שאין זה עוזר, היא מובלת לשחיטה, ורק העיניים ישקעו רחוק מן הכלוב הצער אל המרחב הנפער באוויר שנדחס אל אקדח שמוצמד אל מצחה ויגאל אותה מייסוריה.
למה באמת היה הצורך הזה להרחיב את השורות? כי כתבת את הספר השירה ואז החלטת שאתה צריך את הרומן. שהוא סוג של המשך של השירה שלך.
נכון, אז באמת ספר השירה מחולק לכמה חטיבות, והחטיבה האחרונה שנקראת בעצם עדות על השחיטה, עדות בשש מערכות,
כן.
עוסקת באיזשהו מסע שעשיתי בין בעלי מקצוע או אנשים שהם עוסקים פחות או יותר בתעשיית הבשר. זה דברים שאני, שיחות שאני קיימתי עם אנשים לאורך הדרך, לא עם איש אחד ספציפי ולא עם, עם בעל מקצוע אחד כזה או אחר, אבל הם הרכיבו איזשהו עדות פואטית שעשיתי.
שגם כתובה בשורות ארוכות, נכון, כבר כל החלק האחרון.
נכון.
חלק של, של השירה שמבוססת על עדות.
היא כתובה באמת באיזה סוג של פרוזה מחורזת כזאת. שירים ארוכים ו... ויותר וידועים עדותיים.
כן.
ואני הבנתי, והרומן נולד באמת אחרי שהבנתי שאת העדות הזאת של לין סימפסון, זה לא יכול להתמצות רק
בשירה.
בדיוק. בשירה, ואז ככה נולד גם הרומן.
אז בואו נתקרא כמה שורות מתוך השיר הראשון, השוחט.
הפכתי לשוחט כדי לזכות בעצמאות כלכלית. עברתי הכשרה, קורס לימודי שחיטה, קיבלתי תעודה. לפי ההלכה, חייב אדם לשחוט שלוש בהמות ברצף להוכיח שהוא בשליטה. הבקר יקר, אז שוחטים כבשים. שחטתי שלושה בהפכה אחת בלי להירתה. אני מומחה לשחיטה, אני אמן השחיקה, מעליי מרחפים סכינים ומסועים, ראשים ראשים מטפסים במדרגות המתים. הוסמכתי לשחיטת בהמות ועופות, כי הייתה לי חשיבה רחבה על המקצוע ועל עתיד המדינה. בשלב מסוים לא רציתי לשמוע על בהמות, לא רציתי לראות פרות, תבין, הן נשברות לאט יותר, ואני, איך אגדיר זאת, נשבר מהר. הלו, פה זה לא הייטק.
אתם שומעים את המילים של השיחות שאתה מקיים עם האנשים בתוך השירה שלך.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
נשים רגע את שני הספרים שלך בצד, נעבור לספרים החשובים לך שביקשת להביא לפה. נתחיל עם ויסלבה שימבורסקה, אולי ההומניסטית הגדולה של המאה ה-20.
נכון.
שראתה את הקרונות ואת הרכבות ואת המשלוחים, והיא כותבת על זה.
אז ויסלבה היא באמת
הספר הראשון שאתה בוחר.
כן, אני בוחר את סוף והתחלה של ויסלבה. זה הקובץ הראשון שאני קראתי של שימבורסקה, שיצא ב-1996, תרגם רפי וייכלט הנפלא, ובמובן מסוים, ויסלבה מהווה בשבילי איזשהו שער לעולם השירה, למרות שקראתי כמובן שירים, הרבה הרבה שירים לפני שימבורסקה, וכל מה שכרוך בזה, אבל היה לה איזושהי ראייה שלא מצאתי אותה אף פעם אצל משוררים. ופתאום היא פתחה לי עולם שלם של לקרוא שירה בצורה אחרת. אז אני רוצה לקרוא באמת שיר מתוך הספר הזה, את השיר שמיים. מזה היה צריך להתחיל. שמיים. חלון ללא עדן, ללא מסגרת, ללא שמשות, פתח ומאום מלבד זאת, אך פתוח לרווחה. אינני חייבת לחכות ללילה בעיר או להרים את ראשי כדי להתבונן בשמיים. יש לי שמיים מאחורי גבי בהישג יד ועל האפאפיים. השמיים מתעדקים מסביבי, מרימים מלמטה. אפילו הערים הכי גבוהים אינם קרובים לשמיים יותר מן העמקים הכי עמוקים. אין הם נוכחים בשום מקום יותר מאשר במקום אחר. השמיים מכבידים על ענן באותו חוסר רחמים שבו הם מכבידים על קבר. החפרפרת חשה התרוממות רוח שמימית, בדיוק כמו הינשוף המרפרף בכנפיו דבר, הנופל לטעום נופל משמיים לשמיים. גרגרים נוזליים סליים בוערים ומעופפים, משטחי השמיים, פירורי השמיים, נשיפות השמיים וערמותיהם. השמיים נוכחים בכל, אפילו במחשקים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה שמיים, אני מלכודת בתוך מלכודת, דייר שדרים בו, חיבוק שמחבקים אותו, שאלה בתוך תשובה על שאלה. החלוקה לארץ ושמיים איננה הדרך הנכונה לחשוב על השלמות הזאת. היא רק מאפשרת לעבור את החיים בכתובת מדויקת, שקל יותר להתרה. אם יחפשו אותי, פרטיי המזהים הם התלהבות וייאוש. זה... אני לא מכיר מישהי בשירה עולמית, ובאמת העברית בפרט, שמצליחה לתפוס את הדבר הכי בנאלי, והכי אולי קיץ', אבל להרים אותו לגבעים ולנשגבות שגדולי המשוררים לא יצליחו להגיע אליהם.
חשבתי, שמעתי אותך קורא את השמיים, שמיים, ואז חשבתי על זה שזה המים העליונים.
כן.
אלוהים מבדיל בין מים למים לעליונים למים תחתונים, ושוב, החיים שלך בים הם בעצם גם החיים קרוב לשמיים באיזשהו אופן.
כן, בעבר הסתכלו השמיים. על השמיים ואמרו מה זה, אז אמרו להם שם מים.
והספר השני שאתה בוחר, וזה אמרת לי, שוב בשיחה המקדימה, הספר שבטוח אני מביא אותו, שמו ארוחה בחורף, רומן של הוברט מינגרלי, סופר איטלקי, מלחמת העולם השנייה, יחידות ההוצאה להורג, רובם חיילי מילואים אגב, אפילו לא חיילים בסדיר, שנותנים להם לקחת את היהודים, לאסוף אותם ולראות בהם אל מותם. ושלושה חברים פה מחליטים שהם לא עומדים בזה יותר, אז הם מבקשים לצאת לצוד יהודים כדי להביא אותם אל ההריגה, אבל שהם קצת ינוחו מלראות ביהודים.
ספר כל כך מזעזע. לא בזעזוע האימתי שבו, האימה נסתרת, האימה כמעט, אולי זה ספר, נגיד את זה, השואה, הכי לא שואתי שיש, כי במובן מסוים הוא מתקיים באיזושהי אווירה מאוד כפרית, והוא מצליח להדעד שם מרחוק את גיא ההריגה.
כן, זאת אומרת, זה לא מה שמתואר. מה שמתואר זה המסע שלהם לצוד יהודים,
בדיוק.
ויש פה באמת איזושהי ארוחה אם
כן.
כבר תופסים מישהו,
נכון.
ואז הם אוכלים ביחד.
נכון. אז יש פה שלושה באמת, שלושה גיבורים, המספר הוא אחד מהם, שבעצם השלושה האלה אמורים, יש להם מעין כמו איזשהו פרס, אם אתם תביאו, תמצאו ביערות שם איזה יהודי שברח, ותביאו אותו אלינו, אז אתם לא תהיו חלק מכיתת היורים היום. ואז מתחיל הקונפליקט הגדול הזה, הקונפליקט האנושי, מאוד מאוד אנושי. האם אנחנו שסובלים, מאוד סובלים, מעשיית המוות הזאת, צריכים להסגיר מישהו כדי שלנו יהיה יותר שקט.
וחברים שלנו יארגו אותו.
בדיוק. אבל החברים הם לא המוקד פה, הם לא המחשבה שלהם. המחשבה שלהם היא קודם כל על עצמם.
כן.
כלומר, אנחנו נמצאים במשהו שיכול להיות כמו אדם בן קולמן, לא בחרנו בו, התגלגלנו אליו. אף אחד לא שאל אותנו לפעמים האם אנחנו מוכנים לעשות את זה, וגם אם היו שואלים אותנו והיינו אומרים לא, אז אולי אנחנו היינו אלה שבעצם יורים בהם. והעניין הזה הוא מאוד מאוד אנושי, הוא, זאת אומרת, במובן מסוים, שאני חושב על זה, זה גם מחזיר אותי למקום הזה של האם אתה תנקוט צעד ברגע שאתה תראה את הדבר הזה, למרות שאתה חושש לעצמך. החיים מציבים אותנו בפני דילמות מאוד מאוד קשות, ואני חושב שהסיפור הזה של לקחת את החבר'ה האלה ולהציב אותה בדיוק בנקודה הזאת של הם הרעים מכל, אין אף אחד שיכול לחשוב עליהם טובות. אף אחד לא יכול להסתכל היום על פושעי הנאצים ועוזריהם, כאיזשהו יצור אנושי.
כן.
אבל אתה יודעת, אפילו גם דן פאגיס כתב, הם היו בני אדם. כאילו, זאת אומרת, אי אפשר להפריד את זה. היו כל מיני משתנים שהובילו אותם וסללו אותם למקום הזה. ואני פשוט נקראתי, כי זה החזיר אותי שוב לעניין המוסרי. אוקיי, אני קרא קטע אחרי שהם תופסים את, בעצם את היהודי ואוכלים את הארוחה שהם הכינו, ועכשיו מגיע השלב של מה אנחנו עושים איתו. לפעמים ראיתי את אמריך מרים את ראשו מהסיר שחלק עם באואר ומביט אל התקרה, ואחר כך בוחן את היהודי וחוזר אל הסיר. הוא ובאואר אכלו בנימוס, מחכים כל אחד שהאחר ידלה מרק בכף שלו לפני שידבול את כפו שלו. מאחורינו, הכלב של הפולני שוב נרדם ופלט מדי פעם הנחות קצרות. לאט לאט, ככל שהמרק התמעט, השתנתה המוזיקה. כל נקישת הכפות בקערות ובסיר גבר. פתאום ובלי כל אזערה מוקדמת מלמל אמריך. בואו ניתן לו ללכת. מה? שאל באואר. על מי אתה מדבר? עליו, ענה אמריך והצביע בחף שלו על היהודי בלי להסתכל עליו. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? שאל באואר. למה? אבל אמריך לא אמר דבר. רגע ארוך חיכינו. נו, למה? שאל באואר. אני לא יודע. ככה. אז תאכל, אמר לו באואר בחיבה בשקט. אמריך חזר לאכול. גמרתי את הלחם שלי, העפתי מבט לעבר אמריך. לא ידעתי מה בעצם רצה להגיד. שליתי את פרוסת הנקניק האחרונה, ולפני שבלעתי אותה אמרתי לבאואר, בחיים לא אכלנו כל כך טוב.
אני עד למשוך חוט מהתיאור הזה לספר של כריסטופר בראונינג ההיסטוריון. Normal people, אנשים כן. נורמליים רגילים. אלה האנשים שמתוארים ברומן הזה, ארוחה בחורף. מאזינות ומאזני כאן תרבות. באולפן נמצא איתי הסופר והמשורר אלעד זרת. הוא פרסם שני ספרים שכרוכים זה בזה, הרומן המשלוח וספר השירים העגל. אז הוא נמצא איתי כאן ועם הספרים שהוא הכי אוהב, ואנחנו עם הספר השלישי. עם הלילה, אנחנו נשארים עם הנאצים, עם הלילה של קורט וונוגוט, גם ספר שהוא וידוי, גם הוא נכתב בבית סוהר המספר, הוא בחור אמריקאי, הווארד קמבל, אמריקאי שמתחזה לנאצי ונתפס ויושב בכלא הישראלי ומחכה למשפטו.
כן, הוא יושב ליד התא של אייכמן בעצם.
יושב ליד התא של אייכמן.
כן. קורט וונגוט הוא אחד הסופרים האהובים עליי ביותר, ואני אומר את זה בלי בכלל לחשוב פעמיים. סופר גדול במונחים של נובליסט, אם הוא לא היה מכניס את כל החייזרים שלו לתוך הצלחת והמסעות בזמן, סביר להניח שהוא בהחלט היה זוכה בנובל, אבל זה העניין, זה גדולתו של וונגוט. הוא בעצם לוקח איזה משהו מאוד מאוד ממשי ואנושי וריאליסטי, ומלביש עליו את כל האירועים
הפילוסופיים.
הפילוסופיים שלו בצורה ממשית. כלומר, זה לא רק איזשהו דרך של מחשבה, אלא הדמות הזאת צריכה באמת לנוע בזמן כדי לחזות בחטאיה או לחזות בכל מה שהיא עברה. והקטע שאני אקרא, כן. אני בהחלט אסביר, או יותר נכון, ניתן לוונגוט להסביר בעצמו mm-hmm. מה מטרת הרומן הזה. הוא פותח אותו פשוט מאוד עם המשמעות, מוסר ההשכל הוא קורא לזה. והספר הזה באמת מדבר על בחור שהיה אמריקאי צאצא למשפחה גרמנית, לפני כמובן מלחמת העולם, משפחת מאגרים, שנשלח, כמו הרבה אגב גרמנים אמריקאים, או אמריקאים גרמנים, בעצם לעבוד בשירות המודיעין האמריקאי ולאסוף מידע. הממה קוראת איזושהי תפנית, וונגוט פשוט מאמץ דמות שהוא לא יכול, או יותר נכון, הווארד קמבל, אני לא רוצה להתייחס.
הגיבור.
מאמץ דמות שהוא פשוט לא יכול לצאת ממנה. ובגלל שהוא נכנס ומשתלב בתוך הדמות הזאת, הוא הופך להיות אחד מהתעלומנים הכי הגדולים שיש בשירות הצבא.
המסכה שלו נדבקת אליו למעשה.
כן, כן, בהחלט. אז אני אקרא את ההתחלה. זה הסיפור היחיד שלי שאני יודע את מוסר ההשכל שלו. אני לא חושב שזה מוסר השכל משגע, פשוט אני במקרה יודע מהו. אנחנו מה שאנחנו מעמידים פנים שאיננו. ולכן, עלינו להיות זהירים בדבר שבו אנחנו מעמידים פנים. הניסיון האישי שלי עם העסקים הנאצים המלוכלכים היה מוגבל. היו כמה פשיסטים אמריקנים שפלים ומלאי חיים בעיר הולדתי אינדיאפוליס בשנות ה-30, ואני זוכר שמישהו הגניב לי עותק של הפרוטוקולים של זקני ציון. מה שהיה אמור להיות התוכנית הסודית של היהודים להשתלטות על העולם. אני זוכר גם איך שצחקו קצת על דודתי שהתחתנה עם גרמני מגרמניה ונאלצה לכתוב לאינדיאפוליס ולבקש הוכחות שלא זורם באורכי אדם יהודי. ראש עיריית אינדיאפוליס זכר אותה מבית הספר התיכון ובית הספר לריקודים, ולכן נהנה מאוד להצמיד לסרטים וחותמות רשמיות על כל המסמכים שהגרמנים דרשו, מה שגרם להם שיראו כמו חוזי שלום מהמאה ה-18. לאחר זמן מה פרצה המלחמה, ואני השתתפתי בה ונלקחתי בשבי, וכך הצלחתי לראות מעט בתוך גרמניה בזמן שהמלחמה עדיין נמשכה. הייתי טוראי, סייר גדודי, ולפי אמנת ג'נבה, היה עליי לעבוד למחייתי, דבר שהיה טוב ולא רע. לא הייתי צריך להישאר כל הזמן בכלא, באיזשהו מקום בכפר, הזדמני לצאת לעיר אחת, דרזדן, ולראות את האנשים ומה שהם עושים. יש פה בן אדם שבאמת נכנס לקרביים של תוך החברה, אולי האויב הגדול, והוא פותח את זה במשפט האלמותי הזה, שאגב, הוא מלווה אותי מאז ועד היום בכל דבר שאני יודע, אנחנו מי שאנחנו, מעמידים פנים שאנחנו, ולכן עלינו להיות זהירים במי אנחנו בוחרים להעמיד פנים. זה מעמיד את כל ההוויה האנושית באיזשהו סוג של תיאטרון אבסורד, שייקספירי במובן מסוים, טרגי, קומדי.
כן, כשייקספיר עם התחפושות והמסכות
כן,
שלו.
כן, כן, בהחלט. זאת אומרת, אתה רואה דמויות רצות לך מול הפנים. מדי יום אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הבני זוג שלנו, את בנות הזוג שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הילדים שלנו, עד שפתאום לפתע משהו קורה והם הופכים להיות פושעים. יש פה איזושהי עמדת פנים מאוד מאוד קשה, ואנחנו בתור בני אדם לא רוצים להכיר בה, כמו שאנחנו
עצמנו,
לא רוצים להכיר
את בה. את עצמך בה. אתה מכיר? אלעד.
שאלה טובה. אולי גם אני. אז זה מה שבנוגות אומר. הוא אומר בעצם שאנחנו כולנו מאמצים איזושהי זהות שהיא לא אנחנו.
הספר הבא, הרביעי, ספר עיון, שחרור בעלי החיים, פיטר סינגר, פילוסוף שמבקש להציל את בעלי החיים בטיעונים פילוסופיים, הומניסטיים, דרך הצבעה בעצם על גזענות בכלל בעולם ואפליה בעולם, והוא משתמש במושג ספשיסיזם, סוגנות.
סוגנות.
הנה, בעלי החיים זה... הם לא בני אדם, אז אפשר לעשות להם הכל, אפשר להשתמש בהם, הוא עוסק הרבה גם בתעשיית המזון, אבל גם בניסויים בבעלי חיים.
כן, נכון. פרופסור זינגר הוא בעצם פילוסוף תועלתני מהגדולים ביותר של העולם המערבי, ובכלל של העולם. אני חושב שאלו אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, האם הורדת את ה...
אכילה
בדיוק,
בעלי חיים, מוצרים, או שימוש במוצרים מן החי.
בדיוק, מאחר בעלי חיים, האם זה גרם לך בעקבות סרטונים נוראים, או בעקבות איזשהו זעזוע שראית? אצלי לא. מה שכן גורם לשינוי תודעתי, זה המוסר, הפילוסופיה. כן. זה לא יצירה פואטית, זה יצירה מחשבתית במובן של איך זה מתיישב עם כל מה שאתה מאמין בו. ריאל מגד אמר לי את הפעם שהם,
הסופר ריאל מגד, שגם לא אוכל.
ריאל מגד, שהוא גור טבעונות מסוים. אפשר לדבר הרבה מילים על דמוקרטיה, ועל שוויון, ועל זכויות לנשים, ועל זכויות לאתניות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל את הדבר הכי חוסר שוויוני, שלא מעלים אותו אף פעם על הדף, או על הקריאה, זה יוצר כשל לוגי לכל שאר הטיעון שבא לפניו.
כן, תצאו החוצה להפגנות, תפגינו למען כולם, ואז תחתמו את הערב במסעדה יוקרתית עם נתח סטייק יוקרתי. איך זה מסתדר ביחד עם מה שעשיתם ברחוב קודם?
או שבמובן מסוים, אתה יודעת, גם אם לא מאמינים בזה, זה על שם ההשוואה אצל סינגר, ללכת ולהפגין, נגיד, בעד דמוקרטיה ושוויון לכולם, ואחר כך ללכת להסיק ב... צורה פיראטית או בלי זכויות ובלי זה, איזה פועל לא יודע מה, עזתי או whatever, את מבינה? העניין הוא שסינגר אומר, בואו ננסה ליישב את זה פילוסופית, לוגית, בואו נראה מה קורה פה, והאם זה באמת עובד. אם זה לא עובד, סבבה, תוכלו חיות כמה שאתם רוצים, אבל אם זה כן עובד, אין לכם דרך לברוח. וזה מה שהוא עשה אצלי. פילוסופים וסופרים אחרים רבים הציעו את העיקרון של התחשבות שווה באינטרסים בנוסח כזה או אחר כעיקרון יסוד של המוסר, אלא שלא רבים מהם הכירו בכך שעיקרון זה חל על יחידים של מינים אחרים, לא פחות מאשר על אלה הנמנים עם מין האדם. ג'רמי בנטהאם היה מאלה שהכירו בכך, ג'רמי בנטהאם הפילוסוף בן המאה ה-18, בקטע הצופה את פני העתיד שנכתב בתקופה שבה הצרפתים שחררו את עבדיהם השחורים, אך אלה שבשטחי השליטה הבריטים זכו עדיין ליחס הדומה לזה שאנו מעניקים כיום לבעלי החיים, כתב בנטהאם. אולי יבוא יום כאשר הברואים האחרים יזכו לאותן זכויות אשר מלכתחילה לא ניתן היה למנען מהם אלא בכוח הזרוע. הצרפתים כבר גילו כי צבעו השחור של האור אינו נימוק המתיר להשליך יצור אנוש לגחמותיהם של מענים למיניהם. אולי יבוא יום שבו יובן כי מספר הרגליים, סעירות האור, או קיום עצם הזנב באותה המידה אינם נימוק לזנוח יצורים בעלי תחושות לגורל דומה. מהן, אם כן, התכונות האחרות המסמנות את הקו הבלתי אוויר שבין הישויות שיש להתחשב בהן לבין כל השאר? האם זוהי היכולת לחשיבה רציונלית? או שם היכולת הדיבור? אבל הלא סוס שהגיע לפרקו או כלב בוגר הם בלי ספק יותר רציונליים בהתנהגותם ובעלי יתר כושר תקשור לעומת יונק אנושי בין יומו או בין שבוע או אפילו בין חודש. אך גם לו המצב היה אחר, מה אפשר היה ללמוד מכך? השאלה כלל אינה האם מסוגלים הם לשקול בדעתם, או האם מסוגלים הם לדבר, אלא האם מסוגלים הם לסבול. הוא שם את הסבל במרכז הדיון, כי אנחנו יודעים שתינוק לא רציונלי, ולא יכול להביע רגשות, אלא אם כן הוא בוכה. ולוקחת חיה כמו כלב או סוס, הם יודעים להביע את זה בצורה הרבה יותר רציונלית מתינוק. אז מה, אז עכשיו אנחנו צריכים להוציא להורג תינוקות? זה העניין. הסבל כדבר מרכזי, וזה היה החיבור שבעצם שינה אצלי את התפיסה.
ספר החמישי עם שירה, נחזור אל השירה. כן. אחת המשוררות החשובות שאנחנו אוהבים, חדווה הרחבי. הספר של אמיגו, שהוא כולו שירת אהבה לבנה יחידה שמת אלישה. והאהבה פה הופכת מאהבת אם לבן לאהבת אישה, לאהוב. המון גוף והקולות, אנחנו מדברים על הקולות, הקולות של חדווה, רק איך היא קוראת את השירה שלה, אין דברים כאלה. השירה שלה שמתחילה ככה כמו איזה עוגב ולא מסתיימת.
חדווה היא במובן מסוים משוררת אסוציאטיבית, אולי הראשונה שכתבה בעברית, ששיר מתחיל בנקודה מסוימת ומסתיים בים. הים גם מאוד נוכח אצלה אגב, אבל אני חושב שאת ה... השירה שלה תפסה אותי במקום מאוד מאוד רגיש, ביום שפחות או יותר מדבר על שירי מיגו, שהפכתי להיות אבא. אני עכשיו לא רוצה לעשות איזה שווה, כי במובן הכי פשטני זה יכול להיות סיפורה של חדווה, וזה יכול להיות סיפורה של כל בן אדם, אבל אצלה היה איזושהי נקודה שבה הבנתי מהו כאב. עכשיו היא כמובן ממשיכה מסורת ארוכה וגדולה, היא לא תודה בזה אגב, של משוררות שכואבות את הבן שהיה או הבן שלא היה. והמקום הזה שלה נכנס במקום כמעט קיומי, כלומר אלישה במובן הזה של חדווה הוא עדיין קיים.
נכון.
הוא לא נגמר.
השירה בוראת אותו.
כן.
השירה...
השירה בוראת אותו, עושה. היא משוחחת איתו, את יודעת, זה עניין...
כן.
מאחר והשירים שלה מאוד ארוכים, אז אני אקרא מתוך השיר, עד שוב אשמע אותך. ורוח אלוהים מלקקת את אפר הדרך על כפות רגליך, מתחת לכפות רגליך, וציפורים חגיגיות שנאספו סביבך, על זה אני רוצה שנשוחח. למה להזיז את איתני טבע, הטבע? למה לפתע? למה בחופזה? הו מיגו, השמיים יכולים לרדת עד הנה, אני מערערת וידי מלטפת את רעש האדמה של עיניך, את עיניך עם רעש האדמה, עם כל מה שמסיח את דעתך, ואז איך לתאר מה בעצם מה? אני רוצה לדעת מה כבר יכול להיות, מה אני רוצה לדעת מה בעצם מה כבר יכול להיות? שום דבר כבר לא יכול להיות, עד שוב אשמע אותך, קורא לי אמא. צמרמורת עוברת בכל פעם שקוראים את זה.
היא מקימה כאן גוף. היא עושה כאן טקס, היא עושה כאן כישוף במובן החיובי של המילה. זאת השירה. כן, וכשדיברנו והתכוננו לתוכנית הזאת ונערמו ספרי הפרוזה, ובשלב מסוים אמרת, רגע, סטופ ענת, אבל השירה זה הדבר הכי חשוב. כן. אז אני חושב מחדש.
אני חושב שהשירה היא הצורה הגבוהה ביותר של הכתיבה. אני תמיד אומר את זה במובן מסוים שפרוזה זה לחלשים. יסלחו לי הפוזיקאים.
אז לסיום, אני חוזרת אל ספר השירה שלך, אל העגל ואל עוד אמהות.
זה מתוך הפואמה העגל. בכל הגאיות שהיו גאות, היו לקולות שאינם נאבדים. קול רודף קול, רודף באוויר, ומתלכדים ומתרחקים כל העצמים והתארים, החיים לאי יופי. מסוף העולם ועד סוף העולם, רגעיות האימהות, והן קוראות שוב ושוב ללדת, והן קוראות וקורסות. שזה במובן מסוים באמת פואמה שעוסקת מעבר העובדה של העגל, היא עוסקת באימהות. כלומר, האימהות נמצאת נוכחת בתוך התהליך הזה של בכלל מה זה אומר להיות בתעשיית הבשר.
והאבהות שלך מהצד כן. השני. הסופר והמשורר ועורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אלעד זרת, תודה שבאת לכאן.
תודה שאירחת, נת, היה לי נעים מאוד.
שני הספרים שלך ראו אור בהוצאת ידיעות ספרים, ספר הפרוזה, המשלוח, ולצידו ספר השירה, העגל, שכאמור כרוכים זה בזה. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.